כן, ועוד יש לך לדעת. כן, אנחנו עסוקים בהבדל שבין דיברות הראשונות בפרשת יתרו לדיברות אחרונות שבפרשת ויתחנן, ודיברנו על החילופים שביניהם, ודיברנו גם על החילוף היותר בולט בין זכור לבין שמור, שחזל אמרו עליו, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אז בדיבור אחד, לפי מה שלמדנו, אין הכוונה ששמור הוא פירוש לזכור, כמו ששאר החילופים בין הדיברות הם פירושים זה לזה, כלומר, עד עכשיו המהר"ל הסביר שכל החילופים בין ויתחנן ליתרו זה שויתחנן הוא פירוש ליתרו, אבל לגבי זכור ושמור אי אפשר לומר כן, כי זכור זה תוכן אחד, שמור זה תוכן אחר, אז אי אפשר להגיד ששמור יהיה פירוש לזכור, ולכן אמרו רבותינו, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, זאת אומרת ש... הכתוב מספר לנו שני צדדים של מה ששמעו בני ישראל. בני ישראל שמעו באופן סימולטני גם זכור וגם שמור, וזה חולק בין שתי הגרסאות של עשרת הדיברות. והוא הסביר בהרחבה שזכור שייך לבריאת העולם, לכן שם מובא הטעם של ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, לעומת שמור שהוא טעם שנוגע ליציאת מצרים, שויפדך השם אלוהיך משם, ולכן שם נאמר נאמרה שם יציאת מצרים, ובגלל זה גם דיברנו על שבת הגדול, ששבת הגדול זה בא לציין את ראשית יציאת מצרים, כי הרי מה קרה באותה שבת הגדול הראשונה בהיסטוריה? בני ישראל התחילו לצאת ממצרים. איך הם התחילו לצאת? לא שיצאו בפועל, אלא שיצאו מן השלטון של מזל תלה. מזל תלה, התלה הוא אלוהי מצרים. אז ברגע שהחליטו בני ישראל שהם קושרים את הכבש הזה, את התלה הזה, לקרעי המיטה, הם בזה יראו שחרור מן הדטרמיניזם הכוכבי שהיה באותם הימים, ששלט אז בנפשות באותם הימים, ובזה הם יראו שהם שייכים לשם. אז, וזה קרה בשבת הגדול, אם כן, זה גדול כי זה משלים את השבת של מעשה בראשית. השבת של מעשה בראשית זה השלמה של עולם בלתי מושלם. כלומר, בסופו של דבר, מה שיצא מבריאת העולם זה עולם בלתי מושלם, והשלמתו של העולם הייתה באותה שבת הגדול. עד כאן מובן? כן. מה לא, לכתחילה? לכתחילה עולם בלתי מושלם, אחר כך צריך להשלים אותו. כלומר, יש דברים שהם לכתחילה אך זמניים. כן? העולם מושלם יותר ממה שהוא היה בבריאת העולם, שעכשיו יש לנו הבסיס להשלמתו. לפני כן הייתה תוכנית להשלמתו, כן? אשר ברא אלוהים לעשות, אבל מי אומר שמישהו יעשה? אבל בשבת הגדול מישהו סוף סוף עשה, אז כלומר התשתית המעשית לתיקון העולם קיימת, לבחינה מסוימת השלמת העולם. ברור. כן. יבוא עוד שיהיה שבת הענק. כן. רגע, רגע, איך אתה עושה את זה? שבת הגדול?
שין זה שבת.
שין שבת, בית.
בית זה בית אלפים, כן. תף זה 400, והגדול זה 48.
והגדול זה 48, וואי, יפה.
ככה הבנתי שאמרו שזה...
נחמד, נחמד. זה לפי מה שמי שאומר, שיציאת מצרים הייתה בשנת 2448. כן, יפה. לפי זה שבת הגדול צריך לעשות אותו יום טוב, אבל יש הוא כבר שבת, אז מה תעשה? איך שבת תהפוך אותו ליום טוב? בסדר, אבל אתה לא מרגיש את ההבדל. כן. האם יש מחלוקת מתי הייתה יציאת מצרים? כן, ודאי. יעיין הכבודו בספר אגדה שלמה של הרב קשר. הוא מביא שם ארבע שיטות בערך, או חמש שיטות, מתי הייתה יציאת מצרים בדיוק. דבר עוד, זה עוד לפי המסורת הרבנית. אם אתה תוסיף גם שיטות נוספות של היסטוריונים או צדוקים וכדומה, אז בכלל מסתבך העסק. אבל מקובל אצלנו 2448, למניין שאנו מונים פה, קריית משה. טוב. אז שורה שישית, ועוד יש לך לדעת, מה שכתוב בדיברות אחרונות. וזכרת כי עבד היית במצרים, זהו עצמו הטעם שישמרו ישראל השבת, והוא מבואר ממה שאמרו זל. אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, לכל נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג, וישיב לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. כי ישראל הם נבדלים מן האומות, והשבת נבדל משאר הימים, כמו שהדבר למעלה. ולכך הם בעצמם מזדווגים ומתחברים יחד. וזהו שאמר, שמור את יום השבת לקדשו, שלא לעשות מלאכה בשבת, שהוא קדוש ונבדל משאר הימים. וזכרת כי עבד היית במצרים והפדך משם. וכבר בארנו כי מה שהוציא השם יתברך את ישראל מבית עבדים, ששם היו עבדים, דבר זה מורה שיהיו נבדלים בקדושה מן האומות החומריים, וכמו שאמרו למעלה. אצל אנוכי אשר, כמו שבארנו למעלה, אצל אנוכי אשר מלוך אשר הוצאתיך וגומר מבית עבדים היין שם. ודבר זה, קדושת ישראל, לכך נתתי לך את השבת, שהוא נבדל גם כן מן ימי החול, אשר בהם המלאכה והמלאכה והשביתה מן המלאכה היא קדושה נבדלת. על כן ציווך השם אלוהיך את השבת, כי השבת הוא בן זוגך לגמרי, ובחיבור גבורה יהיה פרשת בית חנן, תמצא עוד פירוש עין שם, גם בחיבור גבורות השם עין שם. יעבדוך עמים. עכשיו אם כך, יעבדוך עמים. כמה אני מטריח, כמה, למה? עכשיו, מה שרציתי לומר זה ככה, הוא מסביר כאן שהקשר בין יציאת מצרים לבין שמירת השבת הוא קשר עצמותי. מדוע? כי היציאה מן העבדות במצרים הראתה שישראל נבדלים. גם השבת נבדלת, אז נבדל דבק בנבדל. וזאת הסיבה ש... יציאת מצרים מוזכרת בתור טעם עצמי לשמירת השבת. אנחנו בן זוגה של השבת שאף היא נבדלת משאר הימים. אז עד כאן הפירושים של המהר"ל לזכור ושמור. כפי שהוא אומר, יש עוד פירושים בגור אריה שהוא כתב, וגם בגבורות השם. בסדר? כן, זה מזהיר. מדוע? אנחנו מיוחדים. כלומר, כתוב, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. זאת אומרת שגם אם גויים מנסים לעשות משהו שדומה לשבת, הם לא תואמים את השבת שלנו. יש טעם מיוחד בשבת הזאת. גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. למה עבדים חייבים לשבות? מדוע הבהמה חייבת לשבות? כל מה שנספח אלינו שובת. שייך לגורל שלנו. גר תושב לא חייב לשמור שבת. מה? כן, זה לא על גר תושב. עכשיו מה זה דבר על גר צדק? גרך אשר בשעריך. לא שומע. גר צדק לא מובן אליו. האמת היא, אתה צודק שיש דיון שלם על זה. תסתכל בביאור הלכה של החפץ חיים. בסימן שין חט נדמה לי. קיצור, לא בטוח שזה שין חט. יש איזה ביאור הלכה ארוך מאוד לגבי השאלה מי זה גרך שנאמר בשבת, והאם יש הבדל בין וגרך מה שכתוב בפרשת יתרו או בפרשת ויתחנן. הוא דן בלשון הרמב״ם שם. הוא דן בשאלה האם יכול להיות גר תושב שישמור שבת. קיצור, פלפולים רבים נאמרו בנושא זה. היה ינה כבודו שם, בכיף. כן.
איך אפשר לשדר בין השבת שהיא צבאית לבין ישראל, שהוא זאת אומרת, זה מאוד נפלא, אני רוצה להבין אותו.
בין?
הימים אחרים שותחו יום ליום.
כן.
יום ליום, פרק זמן, פרק זמן. פתאום אתה לוקח לשבת שהיא זמן.
נו.
מלבד אחר, אתה משדר אותה לעם ישראל.
מה הקשר בין זמן לעם? כן. צריך לומר ככה, שהזמן, המקום והנפש הם שלושה לבושים. כלומר, יש מציאות מתלבשת. זה כמו שלמשל, השכל הוא לא יכול להופיע בערומו. הוא צריך לבושים. אז יש לבושי השכל, שזה הרגשות, הדמיון וכו'. כלומר, כשאני חושב איזושהי מחשבה, כמעט וזה לא קורה שיש לי מחשבה מופשטת לגמרי. היא תמיד מתלבשת בציורים וכדומה. אז כמו כן, אפשר לומר שהשבת, ישראל והמקדש הם שלושה לבושים של אותה המציאות. זה לא בין הלבושים עצמם, אלא זה בין השורש. מובן מה שאני אומר? אוקיי. מה?
אם
מה? הבנת או לא? לא, אני אומר שהקודש, יש לו, הוא לא יכול להסתובב לבד בעולם ככה. הוא צריך כפפה, הוא צריך להסתובב באיזשהו לבוש.
זה הופעה.
אז הוא מתלבש, הקודש. לפעמים הוא מתלבש בצורה של עם, לפעמים הוא מתלבש בצורה של זמן, לפעמים בצורה של מקום. בדיוק, למשל אמרו רבותינו, תלמיד חכם נקרא שבת. למה תלמיד חכם נקרא שבת? בגלל שהתלמיד חכם חווה באופן קיומי מה שכל ישראל חווים כל שבת. הוא חווה את זה גם ביום חול. אז הוא שבת. בסדר? כן.
השבת הסתכנה. היא באה לקדוש ברוך הוא, אלא ללמוד מהירח, שמצד עבר לראש העבור, וכביכול,
מה אתה? אתה אומר ככה, השבת הסתכנה. וזה בא בתביעות אל הקדוש ברוך הוא. הייתה צריכה ללמוד אולי מהירח. שגם הירח השפה שלות, נכון? אמר, ריבונו שעולה מן שני מלאכים משמשים בכתר אחד, לכי ומעתיד עצמך, נכון?
גם אחרי זה נמצא לרצות אותה בזה.
כן, אבל אתה אומר, לכאורה השבת הייתה צריכה ללמוד. בוא נגלה לך סוד. רוצה לשמוע סוד? אל תגלה לאחרים, בסדר? רוצה סוד או לא רוצה סוד? כן. השבת שבא לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, לא נתת לי בן זוג, זה הירח. היא הירח בעצמו. בוודאי. השבת שבאה לבקש מהקדוש ברוך הוא בן זוג, היא הירח שכתרג לפניכם. ואני אסביר לך למה.
אז הירח הוא נפש
מהשבת. מה זה הירח? זה המקבל. מה זה השבת? זה המקבל. זה אותו הדבר. בסדר? אז אם כבר התמעתה, אז היא מבקשת בן זוג.
וזה גם יש קשר לירח בישראל?
יפה, ישראל עם שירלול הלבנה, שאף הם עתידים להתחדש כמותה, ופאר ליוצרה משם כבוד מלכותו.
זה קבלה למעשה, זה קבלה השלמה חיצונית.
יפה, זה קבלה תרתי משמע. טוב, בבקשה.
זה של חזרה שהפעם אותו התברך, מבחינה ריאלית, האסלאם והמצרות הם איפשהו...
אז מה אתה רוצה?
איך דווקא יצא שהם חושבים על יום ראשון, והם חושבים על יום שישי?
אתה שואל כי אתה יודע או כי אתה לא יודע? כי אתה לא יודע, בסדר. אם אתה לא יודע, אז אני אענה. יש שאלה, בעצם מדוע הנוצרים, כשהם רצו לעשות משהו כמו השבת, העבירו את השבת ליום ראשון, והמוסלמים כשרצו לעשות משהו כמו השבת הקדימו אותה ליום שישי. אז יש קודם כל ההסברים ההיסטוריים הפשוטים, כן? שבוועידת ניקאה החליטו הנוצרים כדי להיבדל מן היהדות להעביר את השבת ליום ראשון. זאת ההחלטה בוועידת ניקאה. אבל, והמוסלמים, זה בגלל שמוחמד במדינה היה דורש ביום השוק, ויום השוק היה ביום שישי כי מדינה הייתה עיר של יהודים. אז איפה, מתי עשו את השוק ביום שישי? אז הוא היה דורש שם. כך שבאמת יש יחס בין השישי שלנו לשישי שלהם. אבל אם אתה מעמיק יותר, צריך להבין מה זה אומר. הרי, מה זה יום השבת? יום השבת של הקדוש ברוך הוא קודם כל. כתוב בתורה, שויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו, אשר עשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הפסיק לברוא. כמה זמן כבר הוא הפסיק לברוא? אלפי שנים, אם לא מיליוני שנים, כן? זאת אומרת, אנחנו במצב של קביעות סדרי הטבע. איך קוראים למצב הזה של קביעות סדרי הטבע? קוראים לזה יום השביעי. נכון? התורה לא מספרת לנו שיום השביעי הסתיים, ולכן עד היום הזה, היום השביעי ממשיך. הקדוש ברוך הוא לא מתערב. מי מודע לזה? היהודים. היהודים שומרים כל שבוע את היום השביעי כדי להידמות לבורא. כשם שהקדוש ברוך הוא שובט, אף אנחנו פעם בשבוע שובטים כמו. כן, הוא שובט כל הזמן, אנחנו לפחות פעם בשבוע נשבוט. שער הזמן אנחנו נהיה גויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. עד כאן ברור? אוקיי. עכשיו, כל זה, זה מה שנקרא ההיסטוריה. נכון? בהיסטוריה האדם משלים את עצמו. מה סבורים הנוצרים ביחס להיסטוריה? שהסתיימה. הם סבורים שההיסטוריה נגמרה. מאז שהגיע אותו האיש, נגמר. אין יותר צורך בעצם בקדמה האנושית. כבר הגענו אל האופטימום, יש מישהו שגואל את הנשמות, וזה שהעולם ממשיך לתפקד באופן טכני, זה טכני, זה בשביל הרשעים. כן? ולכן אין פלא שהם מציבים את השבת שלהם ביום השמיני. כלומר, מבחינתם, אנחנו כבר נמצאים ביום השמיני, לא ביום השביעי. לעומת זה, המוסלמים פיתחו תיאולוגיה, נגיד התיאולוגיה המצויה, הדומיננטית אצל המוסלמים, היא שהאדם איננו בן חורין. אין בחירה חופשית לאדם. אז מי מנהל את כל העולם? ריבונו של עולם, כמו בששת ימי בראשית. אז הם עדיין ביום השישי, האדם עוד לא נולד. ברור? אלא שבדור האחרון התחיל תהליך של שינוי אצל שתי האמונות האלה. הנוצרים התחילו להבין שכנראה ההיסטוריה לא הסתיימה. כי יש יותר מדי בלגן בעולם בכל זאת, יש בכל זאת מלחמות, יש בכל זאת רעה. ולכן הם התחילו קצת יותר לקחת אחריות על העולם הזה, הכנסייה. זה, בקטגוריות יהודיות היינו אומרים שהם יוצאים מן היום השמיני וחוזרים אל היום השביעי. באותה מידה גם העולם המוסלמי מבין שהוא יוצא, שהוא צריך להיכנס אל ההיסטוריה הממשית, זה ההתעוררות הלאומית הערבית, ואז מבחינת, הייתי אומר, הקטגוריות חשיבה של היהדות, היינו אומרים שהם יוצאים מן היום השישי, נכנסים ליום השביעי. ואז יוצא שאת מי הם פוגשים שם? את הנוצרים. כלומר, הנוצרים והמוסלמים נפגשים ביום השביעי, לקראת סוף ההיסטוריה, ואנחנו עוזבים אותם ונכנסים אל היום השמיני. טוב. בהמה שעושה עבורנו מלאכה צריכה לשבות, ואילו גוי של שבת כשר? הכיצד? תשובה, הבהמה היא שלך, הגוי הוא לא שלך. שתיים, מדוע השבת היא מקבל? אפשר הסבר בבקשה? תשובה, השבת זה הפועל היוצא של כל השבוע. איך כתוב? ששת ימים תעשה מלאכתך, וביום השביעי שבת. זאת אומרת שהשביתה היא שביתה ממלאכת ששת הימים. זאת אומרת, מה שעשית במשך ששת ימי המעשה, זה נבחן, זה מתבטא באופן של שאתה חווה את השבת שלך. זה התוצאה. לכן, דעת לומר שהשבת היא מקבל. כן, מה אתה אומר? רגע, אתה אומר, אני מדבר על הנצרות ועל האסלאם, תדע לך שעוד מעט יבוא איזה מייל שיגיד, תפסיק לדבר על נצרות. כן? נו, מה אתה אומר?
בדתות המזרח אין שבת. כל המציאות.
כן. מה? מה אתה אומר?
אנחנו גם פוזלים ביום השישי.
אנחנו גם פוזלים אל היום השישי.
אני רוצה לדבר עם מישהו ביום שישי, תראה.
וגם על יום ראשון.
אתה צודק. אנחנו נוטים, הרי אנחנו עושים תוספת שבת, מה שנקרא. מה זה תוספת שבת? שאנחנו רוצים להקדים את הקץ, נכון?
אמרת
לכן מותר לרוץ ביום שישי, אפילו שזה גורם נזק, נכון? אדם שרץ ביום שישי וגרם נזק... כן, נכון.
שבת ישראל ומקדש, שלושה לבושים של אותה מציאות.
נכון.
אז מה זאת המציאות הזאת?
המציאות הזאת שאנחנו הלבושים שלה זה הקודש. שאלת מה היא המציאות? אני עניתי לך, מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי?
זאת המציאות שאנחנו חיים?
לא, זה לא המציאות שאנחנו חווים. שאלת מה היא המציאות שהשבת ישראל והמקדש מלבישים? אז אמרתי, זאת מציאות הקודש. ועכשיו אתה שואל אם זה המציאות שאנחנו חווים. אז תחליט מה אתה שואל בכלל.
זה?
מה? לא, זה לא יכול להיות. כיוון שאתה שאלת מה היא המציאות שאנחנו מלבישים. אז אם זה הלבשה, זה לא המציאות שאנחנו חווים.
הלבשה זה דווקא מתבטא במציאות שאנחנו...
לא, ההפך. אתה מלביש משהו, אתה מסתיר. זה כמו שמישהו נגיד, הוא מרגל. הוא הולך לאיזה מקום שבו לא מכירים אותו. אז הוא מתלבש כאנשי המקום.
הלבוש זה מה שאנחנו מכירים.
אנחנו מכירים את הלבוש, זה נכון. בוקר טוב הרב. למה דווקא הופעת הקודש בלבוש של הזמן שבת אף פעם לא הפסיקה מאז שהוא הופיע וגם לא יכול להפסיק, לעומת בלבוש של הנפש ושל המקום שכן הפסיק כאשר יצאנו לגלות? תודה. כן, הביקשו ממני שלא להעיר יותר מדי על טעויות בכתיב, אז לא להגיד שהוא כתב לעומת באלף, נכון? טוב, אז לא נגיד. כן. מה? מישהו אמר, שמע, זה קצת, זה לא נשמע טוב באינטרנט שאתה כזה מתקן את הטעויות של האנשים. אז אני לא אתקן, לא אגיד שהוא לעומת נכתב באלף. טוב, עכשיו השאלה היא פה שאלה יפה. זאת אומרת, אנחנו רואים ששבת זה אף פעם לא הפסיק, לעומת זה הנפש והמקום זה הפסיק. תשובה, גם זה לא הפסיק. בית המקדש מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי, קדושת הר הבית במקומה עומדת, קדושת הנפש גם אם היא לא פסקה מעולם, עם ישראל ממשיך להיות גוי קדוש בכל מצב. אלא מה, גם השבת גם לפעמים מתחללת, כן? אז זה לא בדיוק, כן? טוב, כן.
אז אנחנו כן חיים את המציאות של קודש, רק לא גלויה אלינו?
אנחנו לא חווים את מציאות הקודש, לא תמיד.
לא חווים, אני שואל אם אנחנו חיים.
מה אתה מתכוון חיים?
אם עכשיו כאן אנחנו במציאות של קודש, רק לא, היא לא גלויה לנו, אנחנו לא חווים אותה. אבל היא כאן, והיא מתלבשת בישראל, בשבת.
טוב, אתה שואל פה שאלה רצינית. האם הקודש מצוי בעולם, או שהוא צריך להופיע בעולם? זה מה שאתה שואל. זה שאלה שאפשר להעריך בה הרבה, אבל...
אפשר לתקן את מה שאני שואל?
בבקשה.
אם הוא מצוי בעולם, לא אם הוא צריך להופיע. יכול להיות שהוא מצוי וגם הוא צריך להופיע. שאלה אם המציאות של העולם הזה היא קודש,
אתה שואל האם מציאות העולם הזה היא קודש? תשובה, לא. אבל מאז שהחל תהליך הגאולה, התחיל כן. זאת אומרת שאחת המשימות של תהליכי הגאולה זה הייחוד בין הקודש לחול. וזה דבר שהולך ומתפרץ ממעמקי הטבע בדמות הקדושה שבטבע. שהיא המקור לחוצפה בעקבות משיחה, מה שמתרגם בימינו בתור החילונות הציונית.
אז לפני מה שאתה הגדרת, התחלת הגאולה,
כן.
אז ללבושים האלה של שבת ישראל במקדש, הם היו, לא היה להם עצם להלביש?
לא, אני אומר, ישראל, השבת והמקדש, הם כן מלבישים. הם מלבישים, אבל זה רק אצלם, זאת אומרת, מחוץ למקדש, מחוץ לישראל, מחוץ לשבת, אתה לא פוגש את הקודש. אבל יש הקרנה. תהיתי?
כן.
טוב, אפשר להמשיך. כן, מה? מה זה? המקום. המקדש זה המרכז של המקום. אבל המקום זה קונצנטרי. כן? 10 קדושות הן. במקום, יש 10 קדושות במקום. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. כן. טוב, וכאשר תבין דברים אלו. עכשיו, יש לנו שאלה שנשארה. בסדר, הבנו את ההבדל בין זכור לבין שמור. הבנו גם מדוע בזכור מוזכר טעם בריאת העולם לשבת, ובשמור יציאת מצרים בתור טעם השבת. אבל לא הבנו מדוע זכור נמצא ביתרו ושמור בבית חנן. לגבי שאר החילופים זה הברור. שאר החילופים היו בבית חנן פירוש למה שכתוב בזכור. אז ומה שכתוב ביתרו. אבל כאן שזה אחד הוא לא הפירוש של השני, מה ראה כתוב לחלק זכור דווקא ביתרו, שמור בבית חנן.
חשבתי על משהו. כן. שדווקא בשני תורה אולי צריך שיהיה שמור לפי
החידוש
של הרמב"ם
במסכת ביצה. אני לא יודע, אני מציע שאנחנו נראה במהר"ל. גם למערל יש הצעה, אז בוא תן לו, ככה, תן. תהיה לארג' איתו.
לפני התשובה של המערל, בעצם זה שמצאנו שהשמור בפרשת יתרו.
זכור הוא בפרשת יתרו, so what?
זכור בפרשת יתרו, ושמור בבית חנן או איפה?
אנחנו כבר כמה שבועות לומדים על ההבדלים בין יתרו לבין בית חנן. מינימום שבמינימום, שאדם שלא יודע מה כתוב איפה, שיבדוק את זה בתוך החומש, מה?
אבל אני זוכר דווקא שהזכור הוא מופיע באיזה, ביתרו, ושמור בבית חנן.
נו, אז מה?
אז אני אומר שבבחינה הזו, אמרנו לגבי החיוב של הגויים...
לא, אתה שאלת אם זה כתוב שם. שאלת האם זכור...
לא,
רציתי לוודא. רציתי לוודא שאתה יודע.
עלה לי משהו ברגע שהרב אמר...
יפה, אני מאשר שאתה יודע נכון, הלאה.
עכשיו, ברגע שהרב אמר שיש איזשהו חידוש שמצא במסכת יצא, שבזכור יש חיוב גם לגויים.
כן, נכון.
אז אני אומר, אם החיוב הוא באמת הוא של הגויים, אז יש משהו שדווקא הזכור מופיע בתורה, והשמור מופיע במשנה תורה. יש לזה שהוא קשר שדווקא החיוב הזה מופיע בתורה.
כן, אבל תסביר לי איך, מדוע?
לא, המדוע לא, אני...
כבר אם זכור זה אוניברסלי, ואילו שמור זה ישראלי. כן? אז אני שואל, למה...
משנה תורה יותר שייך לעם ישראל.
משנה תורה הוא מיוחד לעם ישראל. מצד זה. כאילו התורה, באופן כללי, ארבעת החומשים הראשונים הם בעלי מסר יותר אוניברסלי, וספר דברים הוא בעל מסר יותר ישראלי.
אבל שלחתי את זה לרב בשיעור האחרון, לא הייתי פה.
שלחת את זה?
שלחתי את זה, אבל זה כנראה הגיע אחרי הזמן.
אז הגיע כנראה אחרי הזמן. טוב, אז זה רעיון יפה. אני קונה. בסדר? Very nice. Thank you. טוב, אבל נמשיך. וכאשר תבין דברים אלו אשר אמרנו, תוכל להבין למה בדיברות הראשונות, אנחנו כידוע לך בעמוד קוף למד וב, יש לך פה ספר.
יש.
לא חבל לא לפתוח אותו? יש מישהו שאין לו ספר? יש פה ספרים לרוב, ככה, מי שרוצה יכול לקבל. מישהו תרם אותם אפילו, שיהיה משמעות לתרומתו. וכאשר תבין דברים אלו אשר אמרנו, תוכל להבין. למה בדיברות ראשונות כתיב זכור? ובדיברות שניות שמור, ולא ההפך. וזה. כי לפי שפירשנו למעלה, כי משנה תורה קרובה אל המקבל, הם ישראל. שמת לב, אבי?
מה?
מה שהוא אומר כאן?
כיוונתי.
וואה, כיוונת לדעתו. כי לפי שפירשנו למעלה, כי משנה תורה קרובה אל המקבל, הם ישראל. ואילו שאר התורה קרובים הדברים אל השם יתברך. לכן, זה לא בדיוק, אבל קרוב. לכן, מצוות עשה שיש להם מעלה יותר קרובים אל השם יתברך, ומצוות לא תעשה קרובים אל המקבל, ודבר זה ידוע. כן? כלומר, יש הבדל בין לא תעשה לעשה. לפי המהר"ל, בעקבות הרמב"ן, מצוות עשה היא עדיפה על מצוות לא תעשה. מדוע? משום שמצוות עשה הם ביטוי לאהבה, ואילו לא תעשה ביטוי ליראה. זה מה שהסביר הרמב"ן. המהר"ל הסביר, לא תעשה זה שמירת הסדר, ואילו עשה זה תוספת מציאות. יוצא שמצוות לא תעשה היא פחותה בערכה ממצוות עשה. לכן משנה תורה שהוא התורה מצד המקבל, זה רחוק מהשם יתברך, לכן שם מוזכרת מצוות לא תעשה שמור, ואילו ספר יתרו, זה ספר שמות שבו פרשת יתרו, קרובה יותר אל השם יתברך, לכן נאמר הדבר שיותר במעלה זכור. לכן, אף הנשים חייבות המצוות לא תעשה. אבל במצוות עשה, אין הנשים חייבות בכולם, ואבין זה. מדוע? כי הנשים הם מצד המקבל, ומצד המקבל החיוב כולל את הלא תעשה. כן.
למה לא תעשה
חמור מעשה? בואו ניתן לך תשובה פשוטה. כשאדם עובר על לא תעשה, זה כמו אדם שיש לו כלי והוא עושה בו חורים. אז אי אפשר לקבל כלום. צריך קודם כל שהכלי יהיה בנוי, אחר כך אתה יכול למלא אותו. כן. שלום הרב. לבוש זה מהמילה בושה. וזה ההפך של החוצפה. ואנחנו בדור הזה. זאת אומרת שאנחנו מורידים את הלבושים? כן. עד שסוף סוף יש לעם ישראל רב שמתייחס לכל החוכמות ועד רבה ללשון הקודש המתוקנת. במקום להודות ולהחכים, מטרפדים זאת? במחילה, ימשיך הרב בעבודת הקודש בעוז ובראש גדול. אשרנו, עדיף שנמשיך לשגות בעניין כה משמעותי? טוב, בסדר, אז נתקן את הטעות. האמת היא שעכשיו אני לא יודע מה לעשות. יש, אינני יודע, אם לכאן או לשם. טוב,
בבקשה.
כן. מה אתה אומר?
יותר פשוט לבוא להגיד ששתיהם שקולים כאחד, כמו שראינו פעם אחד הקדים את זה, כמו בנות סוף חי.
כן.
בסדר מסוים אמרו אותם ככה, בסדר שם.
100%. אבל כאן, גם אם תגיד שניהם שקולים כאחד, עדיין תצטרך להסביר מדוע זכור בשמות ושמור בדברים. ככה יצא. יש לנו כלל גדול, והוא שהדברים הגדולים אינם במקרה קרה. אגב, גם אם תאמר שבנות צלופחד, הסדר שלהם משתנה משום ששקולות זו כזו, תצטרך להסביר בכל זאת למה הסדר כאן כך והסדר כאן כך. אני כן נתתי הסבר פעם, אבל לא זוכר אותו כאן. טוב. עכשיו, ואבן זה, ולפיכר, בדיברות הראשונות כתיב זכור שהוא מצוות עשה, אבל בדיברות האחרונות כתיב שמור שהוא לא תעשה. ומה שתמה הרמב"ן ז"ל, אחר שזכור ושמור שניהם נאמרו מפי הגבורה, למה לא נכתבו שניהם בלוחות? כן, הרי בלוחות היה מן הסתם כתוב רק אחד מהם, מן הסתם זכור. דבר זה אין קשי הכלל, כי אף על גב שזכור ושמור נאמרו בדיבור אחד, אין נכתוב בלוחות רק דיבור זכור, כשם שלא נזכר פרשת יתרו רק זכור בלבד, מטעם שהתבר שאין זכור בלא שמור עמו. ויראה, כלומר, הלכה למעשה, כל שישנו בשמירה יש לו בזכירה, ואין זכירה בלי שמירה, כי הרי אדם לא יכול להגיד זכור את יום השבת כשהוא מחלל את השבת. כך שבסופו של דבר זה כולל. ויראה, כי לדעת רבותינו ז"ל, כתב בלוחות השניות דיברות אחרונות של פרשת ואתחנן ולא ראשונות של פרשת יתרו. עכשיו יש פה איזה חידוש עצום. הרי הלוחות ניתנו פעמיים. הלוחות הראשונים נשברו, הלוחות השניים לא נשברו. והוא אומר שנראה מדברי רבותינו שבפרשת יתרו, כלומר הדיברות של יתרו היו בלוחות הראשונים, ואלו שבפרשת ואתחנן הם היו בלוחות השניים. יוצא שמה שבור? הראשונות. אז אם אנחנו נמצא את הלוחות, בעזרת השם בקרוב, אנחנו נמצא מה כתוב שם, זכור או שמור? שמור, נכון? הם השלמות. אנחנו נמצא שברי לוחות, כן? הרי שברי לוחות גם הם בארון.
השמור מכיל את הזכור בתוכו.
אבל כאן הוא אמר הפוך, שהזכור כולל את השמור. כן, אז הוא אומר, רבותינו סיפרו לנו ש... כלומר, שהדיברות האחרונות של פרשת ואתחנן, הם אלה שכתובות על הלוחות השניים. לא הכרחי לומר את זה, נכון? אבל אפשר. אז מה שאומר כאן, דעת רבותינו ז"ל, כתב בלוחות השניות דיברו... מה?
מה
הספק? לי יש ספק גדול. אני, אם היית שואל אותי, אני לא חז"ל, כן? אבל, כן, עדיין לא ז"ל. אבל, גם אוכל, אני לא יודע. אבל, על כל פנים, אם אתה היית שואל אותי, הייתי אומר שבלוחות האחרונות נכתב בדיוק מה שהיה בלוחות הראשונות. וכתבתי על הלוחות. את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת, נכון? ולכן לומר שנעשה שינוי בנוסח זה חידוש דווקא, בסדר? אלא מה? הייתי אומר יותר שבית חנן זה דברים שבעל פה, שמשה אומר כפירוש ללוחות הראשונים. מה? לא, זה לא שמשה לא זוכר טוב, אלא משה הלך לפי מה שהסברנו בפרקים הקודמים שאתה בוודאי זוכר, ששם הסברנו שמה שנאמר פרשת ואתחנן הוא פירוש למה שנאמר פרשת יתרו. נכון. בדיוק. אף על פי כן, יש פה חידוש שבלוחות השניים, ככה הוא אומר בשם רבותינו, נכתב נוסח אחר בלוחות השניים. כן, וזה חדש. לא, לא רק, הכל. הוא אומר ככה, ויראה כי לדעת רבותינו ז"ל כתב בלוחות שניות דיברות אחרונות שבפרשת ואתחנן, לא רק את השמור, ולא ראשונות שבפרשת יתרו. מפני שהלוחות השניות היו מעשה משה. ולכך ראוי לכתוב שם שמור אשר הוא במשנה תורה. מה זה מעשה משה? פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. זה לא גרסת משה, כי כתוב וכתבתי על הלוחות. אבל התשתית של הלוחות זה שיתוף פעולה בעצם בין משה לקדוש ברוך הוא. איזה הוא אמרה? מה? את שניהם הקדוש ברוך הוא כתב, גם את הראשונים, גם את האחרונים. כתוב, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. מה? שמה נאמר על הראשונים? כן, זה נאמר, נכון, זה נאמר על הראשונים, אבל אחר כך כתוב, פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. למרות שיש בתרגום אונקלוס, בפרשת עקב, יש מקום שמשתמע שמשה כתב, אבל זה לא פשוט הכתוב, לפחות לא הגרסה של הכתוב שלנו, כן. נכון. אתה אומר, בזמן שמשה מדבר, הלוחות הראשונים קיימים. השניים קיימים. נו, אז מה? אפשר לבדוק, כן, אבל בימי חז"ל, הלוחות השניים, הם כבר לא נמצאים לפניך.
אלה שהיו באותו דור, מה שאומר להם, אנחנו
ראים להם, אני לא מבין את הבעיה שלך בכלל. משה נותן נאום לפני האומה, והוא מזכיר להם את עשרת הדיברות, ואומר מה שאומר. נכון. אז מה?
אז כאן מישהו אומר, אדוני, זה לא בדיוק מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר שם זה משהו אחר. אם אף אחד לא קם, אז כאן שזה לפחות מהדורה שנייה.
טוב, מלבד שבאמת יש קושי גדול לפתוח את הלוחות, זה נמצא בתוך ארון הברית, בכל זאת. כן? אבל זה לא הנקודה. יכול להיות שהציבור הבין שמשה נותן נאום על הלוחות, נותן פרשנות. כי הציבור הבין מה שהמהר"ל הבין. לכן אין להם קושי בדבר הזה. וזהו אמרם, עכשיו, וזהו אמרם, בעשרת בבא קמא, דף נ"ד, עמוד ב'. לא הבנתי המחלוקת בין המהר"ל לרמב"ן בנוגע לשבת עשה ולא תעשה. אין שום מחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב"ן. רק שהרמב"ן אמר שכבה ראשונה מדוע העשה עדיף על הלא תעשה, והמהר"ל העמיק עוד קצת. הרמב"ן אמר שעשה זה אהבה ולא תעשה זה יראה. המהר"ל הסביר שלא תעשה זה שמירת הכלי ועשה זה מילוי הכלי. אין פה סתירה בין שני הפירושים. וזהו אמרם בבא קמא נ"ד עמוד ב', מפני מה לא נאמר טוב בדיברות ראשונות שלא יאמרו פסקה טובה חס ושלום מישראל. ואם לא היה טוב בלוחות שניות, כל שכן יאמרו חס ושלום, אין טובה לישראל אחר שאין בלוחות שניות, טוב. כלומר, אנחנו רואים שבסכת בבא קמא, חז"ל הבינו שהמילה טוב, שמוזכרת בלמען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך, כן הייתה כתובה בלוחות השניות. בסדר? סימן שהם הבינו שפרשת ויתחנן היא הגרסה של הלוחות השניות. רבנו, אי אפשר בלי התייחסות קטנה ממך על נאום אובמה באתר כזה עולמי וקוסמופוליטי. זה קשור גם קצת לשיעור בקשר לנצרות ואיסלאם בימינו. לא, אני אגיד דבר פשוט. אם הקדוש ברוך הוא שלח לנו אויב כל כך משוכלל, כי הרי הנאום שלו בהחלט היה ברמה גבוהה מאוד ועם תכנים מאוד מורכבים, צריך ללמוד את הנאום הזה, שהרווי דתיות בצורה גם כן מאוד בולטת, אז זה סימן שעם ישראל גם כן ברמה גבוהה, כי הרי זה לעומת זה עשה האלוהים. כשצד אחד נמוך, אז גם זה היה לעומתו נמוך. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה סבור שאנחנו הגענו כבר למדרגה יותר גבוהה, לכן הוא שולח לנו אויב בצורה יותר גדולה. עכשיו, צריך לזכור כמה דברים, מלבד שהיו שם דברים חשובים, כי הרי אם אנחנו ניקח לגופו שעניין מה שהוא אומר, שצריך להפסיק את הבדיה בהתנחלויות, הרי הוא לא אמר להוריד את ההתנחלויות, שזה בכל זאת אומר משהו, אבל יש שם כמה דברים שאי אפשר לעבור עליהם בשתיקה, והייתה צריכה לקום מחאה עולמית. כי מה שעלה מתוך דבריו הוא שהזכות של הקיום של מדינת ישראל הוא השואה. כן, ורדיפות של מאות בשנים. מה שנותן מקום למחשבה, שסך הכל גם הרי הפלסטינאים המסכנים נרדפו, סבלו, ולכן מגיע להם מדינה. והדבר הזה הוא זיוף של ההיסטוריה, הרי אנחנו כאן לא בגלל השואה. זו אחת הטעויות החמורות שנעשות, שאנחנו מביאים כל מנהיג עולמי שמגיע לכאן, אנחנו מביאים אותו ליד ושם. במקום להביא אותו לחברון, להר הבית, לקבר יוסף וכדומה, להסביר לו ממה אנחנו כאן. לא להביא אותו לערי הפריפריה, תל אביב, חיפה, אשקלון וכו', סדרות, שיביא אותו לערי המרכז, דהיינו חברון, שכם, בית לחם, ירושלים וכו'. זה נקודה שהיה צריך לעשות, להבהיר מי אנחנו, מה אנחנו עושים כאן וכו'. יש איזה שינוי בסיסי שצריך להבהיר, במיוחד שיש היום נטייה חריפה לזיוף ההיסטוריה בעולם כולו. נקודה ראשונה. דבר מאוד מעניין גם עולה שאחרי כל מתוך כל הדיבורים האדירים על הדמוקרטיה וסכנת הגרעין ועולם יותר טוב וכולי וכולי, יש הקדשה של כמות אדירה של דיבורים על זה ששבע משפחות באיזה גבעה זה מסכן את כל העולם כולו. זה כנראה אומר שהוא צודק. זאת אומרת, אם מי שיש לו ראייה כזאת כוללת של מה שקורה בכדור הארץ מזהה את הסכנה עבור הסדר העולמי בגבעה קטנה, אז כנראה שזה נכון. שאנחנו אכן מהווים סכנה של ערעור המוסכמות של העולם כולו, והם מזהים, אומות העולם, יותר טוב מאיתנו, את המשמעות של מה שאנחנו עושים. כפי שאומר הכתוב, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, בסוף גם היהודים אומרים, יגדיל השם לעשות עמנו, בסוף אפילו הרבנים, ובסוף, כלומר, בסוף גם הדתיים, בסוף גם הרבנים מוכנים להסכים שאנחנו במהלך היסטורי כולל גדול. עכשיו, יש הרבה מה לדבר על הזיופים ההיסטוריים שיש שם לגבי מהות הנצרות, היהדות, האסלאם וכדומה, כאילו שמדובר באיזה מין דייסה רוחנית כוללת, וגם יש הרבה נאיביות שם. יש הרבה נאיביות, אגב הוא קצת מודה בזה, במחשבה שמספיק איזה נאום גדול כזה וכמה החלטות של נשיא של מדינה שעומדת לרדת מהבמה של המעצמות כדי להחליט לתקן את העולם. הרי, אבל הקדוש ברוך הוא, איך לומר, אני לא צריך לתת לו ציונים, אבל הוא עובד מאוד יפה, סידר שבאותם הימים שיש מדיניות כזאת, יש גם קוריאה הצפונית. וקוריאה הצפונית זה מה שכנראה יטרוף את הקלפים של כל הרעיונות הגדולים והיפים האלה. אבל אנחנו צריכים לדעת מול מי אנחנו עומדים, ולכן זה לא מיותר שבאמת יש קואליציה גדולה שתדע להגיד, שתדע לחוש את הסכנה שיש בנאומים האלה, ותדע להגיד לא. יש אולי אפילו גם יתרון, שלפני כן הנשיאים של ארצות הברית היו ידידותיים, אוהדים את מדינת ישראל, ולכן הסכנה של ליפול בשבי כסמם הייתה יותר גדולה. ברוך השם, לפחות כאן הוא אומר בצורה ברורה שהוא נגדנו, אז זה נותן את הכוח לשכבה הפוליטית במדינת ישראל להגיד לא. טוב, עד כאן ההתייחסות לאובמה. מה? כן. טוב. שלום כבוד הרב. הלוחות השניים הם שטאפ בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולכן משמע שזה פירושה כמפרש את הלוחות הראשונים. כן, זה מה שאמר המהר"ל, כן? שפירושה כמפרש, כן? פירושה פרש וו שין א', כמפרש קוף מם פרש שין, כי זה ארמית, זה לא עברית, וגם זה לא בינו אלא בינינו, כן? אמרו לי לתקן, אז אני מתקן. אבל גובנים, זה נכון, זה מה שאמר אמר בפרקים הקודמים, בשיעורים שכנראה לא ראית. כבוד הרב, אני מעדיף שתאיר לי על השגיאות. שגיאות באלף. לפי החידוש הזה, האם הלוחות השניים הם סוג של תורה שבעל פה? כן. אכן כן, זה בדיוק העניין. שהלוחות השניים בעצם הם היסוד של התורה שבעל פה, בעוד שתורה שבכתב היסודה בלוחות ראשונים. עכשיו מעניין מאוד, ביחד עם הציווי על עשרת הדיברות יש סדרה של מצוות, גם בפרשת משפטים שבא מיד בעקבות פרשת יתרו, וגם בפרשת כתיסה. אני מזכיר, בפרשת יתרו יש עשרת הדיברות, מיד אחרי עשרת הדיברות פותחת פרשת משפטים בסדרה ארוכה של מצוות, ובסופה של אותה סדרה ברית, ואחר כך בפרשת כתיסה יש עוד פעם נתינת הלוחות השניים. אני חוזר, בפרשת יתרו מספרים לנו על הלוחות הראשונים, ומיד בסוף פרשת יתרו מופיע פרשת משפטים עם סדרה של מצוות פלוס ברית. עד כאן ברור. בפרשת כתיסה מסופר על נתינת הלוחות השניים. אמת או לא? מיד אחרי מתן הלוחות השניים יש עוד פעם סדרה של מצוות פלוס ברית. אוקיי? אבל עם הבדל עצום, שבברית של הלוחות השניים כתוב, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ועם ישראל. שהחז"ל אמרו, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה. משמע, כדברי המאיר פה באינטרנט, פרנק היקר, שאמר שבעצם הלוחות השניים הם היסוד של התורה שבעל פה. יוצא, עכשיו אני רוצה פה להרחיב עוד יותר, יוצא שהלוחות השניים הם הכרחיים כדי שתהיה ברית נצח בין הקדוש ברוך הוא לישראל. אם היה לנו רק הלוחות הראשונים, זאת הייתה ברית לא כל כך חיונית. עם אפשרות של ביטול. אפשרות של ביטול. ולכן הלוחות הראשונים אינם היסוד של הברית. הלוחות השניים הם עיקר יסוד הברית. יוצא שאיזה מזל שעשינו את העגל. בזכות זה קיבלנו את הלוחות השניים, שהם יסוד תורה שבעל פה, שהיא עיקר הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל.
אתה לקח את זה למאזינים.
מה?
אתה לקח את זה למאזינים.
לוקח את זה למאזינים, מה אתה מתכוון?
לא, בעניין, איזה מזל שעשינו את העגל.
איזה מזל שעשינו את העגל, מה הבעיה בזה? לא, זאת האמת.
למה יכול להיות שהראשונים היה אפשר לבטל?
כן, בדיוק. אגב, הרי היה, זה גם בוטל. לא רק שהיה אפשר לבטל, זה גם בוטל. נשברו הלוחות הראשונים, אתה זוכר. אז יוצא, אתה אומר כאן מילה שהיא אצלי ממש לא מובנת. המילה בדיעבד. כמה פעמים שמעתי את המילה הזאת? עם השאלה הרב, זה בדיעבד או לכתחילה? מכיר את השאלה הזאת? עכשיו, לומר לך את האמת, אני עד היום הזה לא הצלחתי להבין מה פירוש המילים האלה. מסיבה פשוטה. כי כשאתה אומר שדבר הוא בדיעבד, אבל זה מה שקרה, סימן שזה היה לכתחילה. והאם אתה אומר שדבר לכתחילה היה צריך להיות כך, אבל זה לא מה שנהיה. סימן שאם הוא היה, שאם זה מה שנהיה, הוא היה בדיעבד ולא לכתחילה. כך שהמושגים של לכתחילה ובדיעבד הם מושגים מאוד יחסיים, ביחס אלינו. מושגים התנהגותיים אולי. כן, בבקשה.
אני מסביר שהתורה שבעל פה הייתה קיימת לפני מתן תורה, לפני הסיני.
כן, השאלה אם זה הייתה יסוד הברית. כלומר, זה שתורה שבעל פה הייתה קיימת תמיד, זה נכון, אבל על מה נכרתה הברית? עכשיו, הרב, על פי איזו תורה אנו נוהגים? הלוחות הראשונים או השניים, השניים? הלאה, בואו נמשיך במה.
איפה הפסוק שעל פי, איפה זה נמצא?
אני אמרתי שהפסוק על פי זה נמצא בפרשת כתיסה. בסדר? אל תתבלבל, זאת לא פרשה יפנית למרות השם שלה. עכשיו, כמו שגם בשירת הים, אין לטעות, מישהו פעם חשב שיש שני יפנים בשירת הים. תורישי מוידי וכיסה מוים. עכשיו, אז מה אומר כאן? וכן מוכרח לפי הפירוש, אני קורא כאן בעמודה הימנית שבעמוד קוף למד זין, ארבע שורות לפני הסוף, וכן מוכרח לפי הפירוש אשר אמרנו למעלה, כי לא נאמר טוב בלוחות ראשונות, מפני שהיו מעשה אלוהים, ומזה נלמד כי הלוחות השניות שהיו מעשה משה נאמר בהם טוב, כך ייראה דברי חכמים ואין ספק בזה כלל. נראה לי שצריך להוסיף פה איזושהי כוונה של המהר"ל, שהוא לא אומר אותה מפורש. משהו שהוא לא מעשה האדם, אי אפשר להגיד עליו טוב. כי אם זה אלוהי בלבד, זה מזעזע את נפש האדם. כמו שאמר להסביר לפני כמה פרקים, מדוע לא כתוב בתורה שהטעם של חג השבועות זה מתן תורה. כן? הוא אומר כי אפשר לעשות חג מכפייה. הרי התורה ניתנה בכפייה. אז אי אפשר לשמוח על כפייה. או? אז מה שכן, זה חג הביקורים וכו'.
אמרנו שלא בטוח שקיבלנו את זה בשבוע.
זה סיפור אחר, אבל אני מביא לך את הפירוש של המהר"ל. שהמהר"ל אמר, אי אפשר לחגוג כפייה. לפחות, אי אפשר לצוות לחגוג אותה. אנחנו יכולים להתנדב כן לחגוג אותה, וזה מה שאנחנו עושים. שכל הזמן מדברים על איזה יום מתן תורתנו, ואנחנו לומדים כל הלילה וכו' וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לכפות את זה עלינו. לפחות להגיד, מזל טוב, כפיתי אתכם. כן. כפייה היא בהגדרה דבר לא חיובי. בהגדרה, יכול להיות שהתוכן שאתה כופה הוא חיובי, אבל עצם הכפייה זה דבר לא חיובי. זה כמו שנגיד, אני בטוח שהסוכריה הזאת היא טובה לך, תאכל אותה, תאכל אותה לך, לך אותה בפה. כן? למה? כי זה טוב. אבל אני לא רוצה סוכריות. כן, אבל הכפייה עצמה זה דבר רע. ולכן כל דבר שקופים על האדם, גם אם האדם יודע שהתוכן הזה הוא חיובי, הוא בועט בזה, בסופו של דבר, הוא דוחה את זה. כן.
אם אני מבין את זה, הרב אמר קודם, שכל דבר שלא נעשה על ידי אדם, אפשר לומר עליו טוב.
נכון.
נכון.
אתה אומר, איך אני יכול להגיד שדבר שלא נעשה על ידי האדם, זה לא טוב, הרי בכל בריאת העולם שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא בלבד, כתוב טוב, 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 ובסוף טוב מאוד. נכון, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא צריך לתת ציון לעבודה שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא נותן ציון טוב, אבל מצד האדם אפשר להגיד טוב, הרי היה, ברגע שהאדם נברא, והיא אומר השם אלוהים, לא טוב. זאת אומרת, על מה אמר לא טוב? על כל הבריאה כולה. היות האדם לבדו. כלומר, מאחר והאדם הוא לבדו, אז כל המציאות כולה חדלה מלהיות טוב, היא הופכת להיות חסרת משמעות, אבסורדית. בסדר? ואז צריך לאדם לבוא לתת משמעות לעולמו האבסורדי מבחינה קיומית, והוא הופך את זה לטוב. בסדר? כל פילוסוף אקזיסטנציאליסטי היה אוהב את זה. טוב, שלום. אם הרב אומר שאין בדיעבד, כי אם זה קרה, משמע שזה היה לך תחילה. אזי, לפי זה הכל, מכתוב, כמו הערבים? לא. הערבים אומרים מכתוב לך תחילה. אני אומר מכתוב בדיעבד. הצלחתי להתבלבל, אם על שתי הלוחות כתוב אותו דבר, אז איפה ההבדל בין התורה שבכתב ובעל פה? ברור לי שיש הבדל בנאום משה. טוב, אתה צודק, אבל המהר"ל הביא לך שבשכל בבא קמא משתמע שיש כן הבדל בין הלוחות הראשונים לשניים. אני אמרתי מה שלי היה נראה על פי הפשט, אבל אני מיד סייגתי ואמרתי שכיוון שאני לא חז"ל, אז מי אני כדי להיכנס לתוך דבריהם, ולכן כנראה שהם צודקים. הלאה. טוב, עד שאנחנו נמצא את הלוחות ואז נוכל להכריע. אבל נקרא מה שיקרה. כשימצאו את הלוחות, כל אחד יקרא ויקרא את זה אחרת. כל אחד יסתכל, מה, כן כתוב כך, משמע, מה פתאום, לא כתוב כך. טוב. ועוד נראה, כי לכך לא כתב בדיברות ראשונות זכור ושמור ביחד, מפני שבא לומר כי יש אל מצוות השבת שתי מדרגות זו על גב זו. זו על זו. הראשונה הוא שמור, ויותר מזה זכור. ואילו נכתבו ביחד, לא היה זה רק עניין אחד, לא שני דברים. כן, כלומר, שמירה זה משהו טכני, הזכירה זה משהו שמתברר בנפש, זה משהו היותר עמוק. כלומר, זה מישהו שאומר, תסביר לי מה זה שבת. איך אני אסביר לו? תשמור שבת, אחרי זה אתה תבין בעצמך. אין, אי אפשר להסביר את התוכן של השבת באופן חיובי. צריך דרך השלילה. כן, וזה שרמזו חכמים במדרש, כל עניינה של שבת, כפול, קורבנה, כפול, שני כבשים, עומרה, כפול, שני עומרים לאחד, עונשה כפול, מחללה, מות, יומת, שכרה כפול, וקראת לה שבת עונג, לקדוש השם מכובד, אזהרתה, כפול, זכור ושמור. וכל זה סוד אחד, מורה על מדרגת השבת, והוא ידוע למבין. מה זאת אומרת שיש פה סוד? שהשבת יש לה גם מדרגה מצד עצמה, גם מצד שהיא מקבלת מכל המדרגות שלפניה. אז היא כפולה. ואילו נכתב ביחד, לא היה כאן כפול, רק עשה ולא תעשה, ואבן זה. ובדיבור שמור נאמר כאשר צבחה, ולא נאמר זה בדיבור זכור. והטעם כמו שביארנו, כי משנה תורה היא תוספת באור, וכאשר צבחה הוא תוספת באור. לומר, במערה יפקידו. זאת אומרת, כאשר צבחה השם אלוהיך כבר במערה. כמו שהתבהר בסמוך, כי שבת וכיבוד אביהם במערה יפקידו, כלומר נצטבו, ונכתב זה במשנה תורה, כמו שהתבהר. עד כאן פרק 44. שלום.